לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, בית ניסן תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו בבליץ רעיונות, כולל לכל כלי התקשורת של המגזר ומחוץ לו. אנחנו נשמע על כך את דבריה של עידית סילמן, המתמודדת במקום החמישי של רשימת איחוד מפלגות הימין. היא תצנן מעט את מתקפת זעקות השבר, גם מכיוונו של הליכוד וראש הממשלה, וגם מכיוונים נוספים. היא קובעת שאנחנו בעיצומה של מערכת ספינים מכל הכיוונים, נשמע אותה וגם נשמע קצת על כוונותיה לגבי הקדנציה הבאה, ככל הנראה היא כלולה באלה שיכנסו לכנסת הבאה. נדבר גם עם חבר הכנסת חיים ילין, המתמודד ברשימת מפלגת העבודה לכנסת. הוא לא מופתע מהזכרים שמחמיאים למפלגתו ומעניקים לה 11, אולי 14 מנדטים. עד לא מזמן הם היו איפשהו מדשדשים בסביבות החמישה, שישה מנדטים כזכור. הוא יספר לנו על התחושות, גם על התחושה המרירה ברמה האישית מול יאיר לפיד, והאפשרות לעבוד יחד בסופו של דבר בקואליציה שהוא מקווה שתוקם בראשותו של בני גנץ. האם אפשר באמת למחוק את הכל ולעבוד יחד גם ביום שבו מי שיעמוד בראש הממשלה יהיה יאיר לפיד, שהרי הרוטציה מתקרבת. נדבר גם עם ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן. הוא מביע דאגה מתופעת ההצבעה לזהות. הוא קובע שמדובר בסיסמאות שאחר איתן הרס של החברה בישראל. אנחנו נשאל את הרב דרוקמן, מה רע בקצת חופש וחירות? המתח סביב מערכת הבחירות העומדת להסתיים לא נוגע רק לשאלת התוצאות, אלא גם לשאלת התערבותן של טכנולוגיות מתקדמות בהליך הבחירה עצמו, לבד מהליך שטיפת המוח של כולנו בשבועות האחרונים. אנחנו נתהה עד כמה בינה מלאכותית באמת יכולה להכריע מערכת בחירות. לשם כך, יהיה איתנו כאן הדוקטור הראל מנשרי, הוא ראש תחום הסייבר של חברת HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, וממקימי מערך הסייבר של השבק. נשמע קצת את חוות דעתו על הסוגיה המורכבת והקצת מייאשת הזאת אולי. ובין כל ים ההתמכרויות שכולנו טובעים בהם, נדמה ששבועות האחרונים מתאפיינים בשתי התמכרויות שמשתלבות זו בזו, התמכרות לפוליטיקה והתמכרות לרשתות החברתיות. כולם רואים את הרשתות הללו מגויסות להניע את הספינה הפוליטית שלנו ימינה או שמאלה. אנחנו מרותקים, מגיבים, מעבירים, בעיקר אנחנו מכורים. אנחנו מדבר עם הדוקטור אריק שרמן, הוא חוקר במרכז האקדמי רופין, על השפעות הרשתות החברתיות עלינו גם כבודדים וגם כחברה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לפוליטיקאית החדשה של איחוד מפלגות הימין, עידית סילמן, שלום לך.
שלום, שלום, שלום.
מקום חמישי, נכון?
נכון, מקום חמישי באיחוד מפלגות הימין.
ישנם סקרים שרואים בך כסוף הרשימה, זה נכון? או שהיו פעם סקרים של 7-8, מה קורה בסקרים אצלכם פנימה?
תראה, מה שאני יכולה להגיד לך זה שאנחנו, אין ספק שאנחנו בעיצומה כרגע של מערכת ספינים. מערכת ספינים מכל הכיוונים, מהליכוד, מהימין החדש. אני יכולה להגיד לך שגם על פי מה שאנחנו רואים, לציונות הדתית, אין לי ספק שיש בית אחד, וזה מפלגת הציונות הדתית. בית ערכי, בית שתמיד היה, ובית שתמיד ימשיך להיות, גם יום אחרי הבחירות, אנשים שמחויבים לציונות הדתית. זו המפלגה שלנו. זו המחויבות שלנו, ואנחנו רוצים לראות את כל הציונות הדתית איתנו ביחד. אין לי ספק.
אז, אומר לך אדם כמו ראש הממשלה, זה מאוד נחמד שאתם תהיו שמונה, אולי אפילו יותר, אבל אם תהיו שמונה ויותר, ובסופו של דבר הנשיא ריבלין ניתן את המנדט לבני גנץ וליאיר לפיד, הם יצליחו איכשהו לפרק מפה, משם, ירכיבו לעצמם את 61 המנדטים, וכולנו, גם אני נתניהו וגם אתם, נשב באופוזיציה ונגרד את השינוי.
תראה, אני יכולה להגיד לך שאסור לי פה לדברים האלה. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שיקבע, אם תהיה ממשלת ימין, זה הגודל של הגוש ולא הגודל של מפלגת הליכוד. אנחנו יודעים שליכוד גדול מדי זה גם סכנה. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים שתקום ממשלת ביבי גנץ, ולכן אנחנו פה כדי באמת לתת את הכוח מימין לנתניהו, וכדי שזה לא יקרה, שזה לא יהיה כזה, אז חייבים אותנו באמת את איחוד מפלגות הימין גם לידו גדולים וחזקים. אנחנו יודעים שזה מעשה לא אחראי להתחיל להגיד על המפלגה כזו או מפלגה אחרת, בטח עלינו שאנחנו המפלגה האידיאולוגית, עם הרעיון האידיאולוגי היחידה שבאמת מאמינה בשלמותה של ארץ ישראל, ואנחנו יודעים מה הולך להיות מונח על השולחן יום אחרי הבחירות, הסכם, תוכנית 100 ימים של טראמפ. אנחנו יודעים שנתניהו היום מבטיח להחיל ריבונות, לפנות את חאן אל-אחמר, אנחנו יודעים שהוא לא הבטיח שלא יהיו נסיגות תמורת זה, ואחרי הבחירות יונח ההסכם, הסכם טראמפ שכולל פינוי ונסיגות, מדובר גם על יהודה ושומרון וגם על ירושלים, יכול להיות שהוא ימתיק את הנסיגות האלה תמורת איזושהי החלת ריבונות בגושים בלבד, ואנחנו נדאג שזה לא יקרה, ולכן חייבים אותנו את איחוד מפלגות הימין לימינו, כדי שאנחנו נשמור באמת על ריבונותה של ארץ ישראל ועל שלמותה של הארץ הזאת. ולכן אנחנו יודעים שיום אחרי יהיה המלצה בפני הנשיא, חוק שמגיעים לנשיא וממליצים על הרכבת ממשלה על ידי מי, ואנחנו נמליץ על בנימין נתניהו, אין לי ספק, ובזה קולות של גוש הימין לא הולכים לאיבוד, אלא להפך, אתם נותנים אותם למפלגה ימנית, שאתם יודעים שתשמור על הליכוד מפני טעויות.
אבל אולי דווקא הימניות, או נקרא לזה בעדינות, ימניות היתר של המפלגה שלכם, בעיקר לנוכח החברים שחברתם אליהם, אנשי עוצמה, אבל לא רק. הימניות הזאת היא זאת שתוביל את נתניהו למסקנה שאיתכם אי אפשר לעשות עסקים, אי אפשר לעשות פוליטיקה, ואם אנחנו רוצים לא לתקוע אצבע בעינו של הנשיא האמריקאי, רצוי לעזוב את הרב פרץ וסמוטריץ' וכל החברים העיקרים באופוזיציה וללכת עם
בני גנץ. אני לא מסכימה איתך, אני קראתי גם את הרעיונות האחרונים עם בנימין נתניהו בסוף השבוע האחרון, שהוא מדבר על עוצמתה של מפלגת הציונות הדתית, על החברות הגדולה שיש בינינו יחד. אני מזכירה לך שאנחנו היחידים שעוד בטרם הסכמים קואליציונים קיבלנו חבילה משמעותית מראש הממשלה, תמורת חבירה באמת לעוצמה והכנסה של עוצמה לתוך הרשימה שלנו. עשינו את זה כי אנחנו מחויבים לגוש הימין, וכי אנחנו מחויבים לארץ ישראל, וכולם יודעים את זה, וגם נתניהו יודע את זה, והוא לא סתם נלחם על זה, הוא נלחם כי הוא רצה את זה, כי הוא ידע מה יהיה שם יום אחרי הבחירות, ומה מוביל איתו הסכם טראמפ, תוכנית טראמפ, סליחה, והוא יודע שאנחנו היחידים שבאמת נוכל לעמוד שם, לימינו בצורה חזקה, ולשמור על ארץ ישראל ברגעים הקריטיים האלה. אז אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שנתניהו מכיר בעוצמות שיש למפלגת הציונות הדתית. אנחנו הולכים יד ביד כבר הרבה שנים, ואנחנו נמשיך ללכת יד ביד כבר הרבה שנים, ביחד עם בנימין נתניהו, ולתת את התמיכה ואת הקול המשמעותי והחשוב בתוך הקואליציה שתקום.
אז אם הוא כל כך מכיר בעוצמות הציונות הדתית, ויש חברות ארוכת שנים, וכבר בעצם די נסגר העניין הקואליציוני כבר באותם מגעים קודמים, אז אולי אין
לא
חשש.
לא נסגר זה קואליציוני, אבל כן, כן
אבל
קיבלנו.
כן, אבל נסגר שני תיקים, ונסגר הוועדות, ונסגר מקום 28.
בהחלט הוא בא לקראתנו
כן.
בהרבה דברים.
אז אם נכון. הוא עשה את כל הדברים האלה, אז אולי באמת אין חשש מממשלת גנץ נתניהו.
יש חשש שקולות יזלגו שמאלה. ולכן אנחנו אומרים לכל האנשים שבאמת כל המפלגות, כמו כחול לבן, כמו זהות, שזה מפלגות שאי אפשר לסמוך את ידם עליהם, אפילו כמו הימין החדש, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה כולל ומה קיים ומי נמצא באותם רשימות. תראו, בסופו של דבר לא מכניסים רק מצע לכנסת, מכניסים אנשים שאנחנו יכולים להיות חתומים על כל מי שיושב באותה, על כל מי שיושב באותה רשימה שלנו, על אורית סטרוק, אשת ארץ ישראל השלמה, שהייתה ראש השדולה של ארץ ישראל בכנסת, בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הבית היהודי הרב רפי פרץ, אופיר סופר מהפריפריה, יוסי כהן, כולם אנשים שמחויבים לארץ הזו, וכולם אנשים שמחויבים לשלמותה, ובאמת גם לנושאים חברתיים, ואנחנו מפלגה ערכית אידיאולוגית, והיום באמת קשה למצוא מפלגות כאלה אידיאולוגיות בכנסת, מאוד מאוד קשה. ואנחנו באמת, אני יכולה להגיד בין הבודדות, שבאמת מרימות ומניפות את הדגל הזה לגמרי, ולכן אני חושבת שבאמת ראוי לנו, ואנחנו נהיה שם, וחשוב לתת את הקול הזה, כי זה קול שבאמת לא הולך למפלגה, שאנחנו לא יודעים מה מרכיב אותה ומי מרכיב אותה, איזה קונגלומרט של אנשים, אלא מפלגה שיושבת תחת רעיון אידיאולוגי ברור, של ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
לאיזה ועדה עידית סילמן תבקש להשתלב? באיזו?
תראה, אני מאמינה שבכל הנושאים החברתיים אנחנו נעשה חיל. הנושאים החברתיים זה המקום שממנו אני באה, ומקום שממנו השפעתי באמת בעשייה הציבורית שלי בעם ישראל, וממנו אני רוצה להמשיך ולהשפיע. הנושא של הבריאות הוא קרוב ללידי, אני באה מתוך מערכת הבריאות, ואני מודעת לסינדרום הזה של הסקנה במסדרון, יש שיאמרו כבר סקנות במסדרון, אני מודעת לחולי המערכת, ולעובדה שצריך גם לרפא אותה, ולחלק את הסמיכה בצורה קצת אחרת, ואני אשמח לשבת בוועדות כאלה, בוועדות רווחה, בוועדות כספים, כל מה שבאמת נוגע בסופו של דבר, באיך ייראה פרקטית היום שיום שלנו במדינה, אחרי הבחירות.
טוב, עוד מעט, כנראה, חברת הכנסת, עידית סילמן, אני מאוד מודה לך על הדברים.
בבקשה. יום טוב. תודה רבה, תודה רבה, יום טוב. ביי ביי.
שלום, אנחנו עוברים למועמד מפלגת העבודה לכנסת הבאה, חבר הכנסת חיים ילין, שלום לך.
שלום וברכה.
מספר המנדטים שלכם טיפס, עלה לדו ספרתי, 14, 11, זה היה צפוי או שאתם גם מופתעים קצת?
לא, אני לא מופתע, אני... תראה, זה סקר, בוא נשים את זה על השולחן, ואחד מהגדולים מכולם, שמעון פרס, אמר שסקרים זה כמו בוסם. כן. הם מריחים טוב, באמת.
נכון.
לכן, יום הבוחר, אני חושב שיהיה
סקר אמיתי. אבל בכל זאת, אותם סקרים הם אלה שנתנו למפלגת העבודה לא מזמן 5 מנדטים בדרך למטה.
נכון. אז... אני אומר את הדברים כמו שהם, אני מרגיש את האנרגיה, ואני חושב שגם האותנטיות של מפלגת העבודה, אנחנו לא נכנסנו למלחמות בין הפלאפונים לבין הצוללות, לא נכנסנו לשום דבר שלדעתי בסופו של דבר לא יקדם את מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין איך הכפשות מאחד לשני מקדמים את מדינת ישראל ואת עם ישראל למשהו שהוא הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב. אני לא בעד הדבר הזה, לכן אנחנו על קמפיין שהוא סולידי, הוא אמיתי, הוא על החיים שלנו. הוא מדבר מי עוטה פאזה ומדבר על יהודה ושומרון, והוא מדבר גם על הבריאות ועל התחבורה ועל כל דבר, והכל כתוב, הכל מנועל, הכל מבוסס תקציבי. ואני חושב שהתמימות הזאת שחוזרת קצת למפלגת עבודה קצת עוזרת לכולם להבין שיש באמת משהו אחר.
אולי גם אתם קצת נהנים בכל זאת מפרי עמלם של הליכודניקים, שהם מציגים באמת את גנץ כחסר ניסיון, אומרים עוד תשתפשף עוד לפחות קדנציה או שתיים, ואז תתמודד לראשות הממשלה, ואז אומרים מצביעים שנמצאים באמצע, יש היגיון בטענה הזאת, בוא נחזור למפלגת העבודה, נראה איך הוא מתנהל 4 שנים ואחרי זה נחליט, אולי יש בזה משהו?
יש בכל דבר יש טענה, זאת אומרת אתה יכול לתקוף את זה בצורה כזאת שאין לו ניסיון, מצד שני, אתה יכול לבוא ולהגיד וואלה, בן אדם אפילו בלי ניסיון, והוא מגיע לאן שהוא מגיע, והוא גם מוביל מפלגה ל-30 מנדטים, זה לא מה בכך. אני חושב שאנחנו הבאנו את ה... אמרנו את זה בכל רם. אחד, הם חייבים כחול לבן להביא קולות מהימין. 2, אם תבוטל, והוכחנו את זה גם לכחול לבן, היא תבוטל הרוטציה עם יאיר לפיד, אין ספק שיש עוד 2-3 מנדטים. דרך אגב, אחד מנדט כזה בא ממפלגת העבודה, ואנחנו מתנדבים לתת אותו בתנאי שמביאים 2 מהימין. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו שמים את זה על השולחן. אני חושב שבנימין נתניהו עשה המון דברים טובים למדינת ישראל. אני מכיר אותו באופן אישי. אני מודה לו על כל רגע שהוא נתן לו תפס את התקציבים שהוא נתן. אבל אני חושב, אחרי 13 שנה ו-10 שנים רצופות, אני חושב שהגיע הזמן שיבוא ויגיד, זהו. אחד הדברים שאנחנו שמים על השולחן גם, שכל ראש מועצה, ראש ממשלה שלא יהיה, הוא צריך לעשות מקסימום שתי קדנציות. אני חושב שזה יעשה סדר גם בבלגן, יקבע גם איך הממשלה תיראה, וגם יקבע גם איך ראש מהממשלה יוביל, והוא ידע שיש לו תוקף, אתה יודע, זה משהו שהוא אמיתי.
הנקודה הזאת, חיים, שאתה אומר, אם אתם מזכירים אותה, שאם לפיד יוותר על הרוטציה, יהיו עוד 2-3 מנדטים, יגידו לך, עזוב, חיים ילין, יש לו עניין חשבון אישי, עם האופן שבו יאיר לפיד מיקם אותו ברשימה, אנחנו זוכרים הרבה תחושה מרירה, ובגלל זה הוא מעלה את העניין הזה לסדר.
אני ממש לא, באמת אני אומר לך את הדברים כמו שהם, אין שום דבר אישי פה, לא כשהוא הוציא אותי ואני אמרתי את זה, ואין שום דבר אישי בביקורת שיש לי על זה שאני ראיתי במו עיניי מחקרי עומק, בסדר? וסקרי עומק שמראים את זה. יותר מזה אני אומר לך, זה 3.5 מנדטים, מנדט אחד מגיע ממפלגת העבודה, 2.5 מגיע מהימין, מה יותר מזה אני צריך להגיד? זאת אומרת, מה, אני צריך לפגוע אולי בסיכוי גם שאני אכנס לכנסת ולהגיד את זה בכל רם? אלה עובדות שאני ראיתי אותן. האם זה ישתנה? זה ישתנה. זה אחד. שתיים, בפה מלא, אומר את זה יאיר לפיד, גם אמר את זה לפני 3 ימים, גם לפני יומיים, גם היום בבוקר, הוא תוקף את מפלגת העבודה, כדי שנציגי מפלגת העבודה יגיעו להצביע כחול לבן, כי הוא אומר שהמפלגה הגדולה ביותר היא זאת התרכיב. שמע, אני מוכן לפוליטיקה אחרת, אבל זה לא פוליטיקה אחרת, זה הפוליטיקה מהזן הרדוד ביותר.
למה הזן לא הרדוד המפלג... ביותר?
כי יאללה, כי...
5 מנדטים לא. יותר מהליכוד, לא תהיה כן. ברירה לריבלין, אלא לתת לנו את המנדט.
ואז מה? ואז מה? מאיפה, ממתי זה נולד? הרי כבר ציפי הייתה יותר גדולה מבנימין נתניהו. מאיפה זה נולד? אין חקיקה כזאת, ידידי היקר. בנימין נתניהו רצה לחוקק את החוק הזה. בסדר? שהמפלגה הגדולה ביותר, בלי שיקול דעת של נשיא המדינה, יקבל את המנדט.
כן, וזה לא
אין
קרה.
אין דבר כזה. בסוף זה לא קרה. בסוף לבוא ולהגיד יש חוק כזה כאשר הוא לא עבר, זה אתה יודע מה, זה לא להגיד את האמת, גם אם יהיו, בוא אתה יודע מה, בוא נעשה תרגיל בסדר פרלמנטרי, אין מפלגת עבודה ומרץ, היום הם המפלגה עם 45 מנדטים, עם מי הם עושים קואליציה, עם ערבים? הרי הם לא רוצים עם ערבים, הרי זה
לא, מרכז... לא, אני אגיד לך מה אמר לי משה מטלון שנמצא במקום, לא יודע, בסביבות ה-30 שם בכחול לבן, כן. הוא אמר, אנחנו יודעים שאחרי הבחירות, אחרי שנתניהו יפסיד, הוא יפנה את מקומו, ואנחנו לא פוסלים את הליכוד. הליכוד יבוא בלי נתניהו,
רגע, שנייה, עכשיו אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. רגע, בוא נעשה קודם כל, ננתח את הטקט הזה של הבחירות. ככל שמפלגת העבודה תהיה יותר חזקה, אני מזכיר לך, אני מהצד של אחדות העבודה, אני מהצד הניצי של מפלגת העבודה, זה שקים את גוש ציון, זה שלא מוכן שום שאל, בקלות כזאת לוותר על הגושים, ממש ממש ככה, ואם אתה תבוא ותסתכל על ההיסטוריה, מה יגאל אלון ואת הביקה ואת 5 האצבעות ומה שרק ותיקי בסדר, היוש מכירים, בסדר, כי הצעירים פה לא מכירים, כי אנחנו שמאלנים ובוגדים, אנחנו הקמנו את כל הדבר, אנחנו הקמנו את כל הדבר הזה.
וסינגלתם את האפשרות למדינה פלסטינית בזה.
אבל אני בא ואני אומר לך את הדברים כמו שהם. בטקט הזה, אם בנימין נתניהו ירד בגלל פרשה של חוקית ואחרי שימוע, אז ייתכן מאוד שיתאפשר. גם ממשלת אחדות לאומית, הכל אפשרי במדינה הזאת, אנחנו צריכים לאחד אתם, אתה מסכים איתי? בסוף הטיל שמתפוצץ לי פה בעוטף עזה, הוא לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל, והשדה שנשרח, הוא לא יודע אם זה של מושבניק מצביע ליכוד, או של מישהו קיבוצניק שמצביע מפלגת העבודה, זה לא ידוע הדבר הזה. די עם הפילוג הזה, אתם ואנחנו, אנחנו השמאלנים הבוגדים בחמוסים.
התחלת לומר את המשפט, ככל שמפלגת העבודה תהיה חזקה יותר,
נכון.
ואז מה?
הרי אנחנו כבר אמרנו שאנחנו תומכים בבני גנץ, בכחול לבן, ככל שנהיה יותר חזקים, אנחנו נוכל להביא את הניחוח הזה של ההתיישבות והחקלאות, שיש עתיד, לא רצה אותו אצלהם. אני מזכיר לך שגם אלי מלכה מרמת הגולן, שהיה מועמד יחד איתי של להיות מועמדים בכנסת הזאת, היינו צריכים להיות שם. אנחנו לא שם, כי באג'נדה שלהם הם לא שם. הם לא שם, ואני אגיד לך משהו אישי שלא נוגע בכלל לא לכחול לבן ולא לאף מפלגה, למעט היוצא דופן עם מפלגת העבודה. די חבר'ה, אני מסתכל על כל חברי הכנסת, 85% מחברי הכנסת חיים בירושלים ובמרכז, מה שנקרא מרכז הרבתי, אין פריפריה. בחיית, איך אפשר לבנות ככה? גם את זה צריך אולי לשנות, שחלק מהם יביאו את הפריפריה. מי יביא את הקול של עוטף עזה? מי יביא את הקול של החקלאים? מי יביא את הקול של הצפון? מי יביא אותו? בואו נתחיל לדבר. מדברים בשפה של תל אביב. די, לא רוצה לשמוע יותר את השפה הזאת של מרכז הארץ. פקקים בטח, אבל בדרום אין פקקים. מה אני אעשה? אין פקקים בדרום. בסדר? אבל צריך כן תחבורה ציבורית, וצריך בריאות, וצריך את כל החלטות הממשלה של לבנות בית חולים ליד סורוקה ובית חולים בקריית אתא בצפון, שהובטח לפני הרבה מאוד שנים לקיים. אי אפשר, הפוליטיקה, לא, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו מהלב, זה לא סתם הציבור לא מאמין לפוליטיקאים. הם רואים את ההחלטות, הם רואים מה שצריך לעשות, ושום דבר לא קורה בסופו של דבר. צד אחד, ישראל קץ עשה דברים מדהימים בתחבורה, מצד שני, הוא דחף 500,000 מכוניות בכל הקדנציה שלו. אז מה עשינו? עכשיו צריך לשדרג את הכבישים, כי יש יותר מדי מכוניות. בוא נשנה את התפיסה, בוא נשרת את העם, בוא ננהל את המדינה. לא הכל פוליטיקה.
הזכרת את הדברים של יאיר לפיד לגבי הצורך שלטעמו יש במפלגת, מפלגת, מפלגה גדולה שתוביל את מחנה השמאל מרכז. ואני רוצה לשאול אתכם, אתם באמת מרגישים בפועל שאתם באים למקומות מסוימים ובאמת מרגישים שגנץ ולפיד ממקדים את המאמץ שלהם מולכם ולא מול מתלבטי ליכוד?
כן, אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים את זה בתקשורת. תראה, לי יש אג'נדה ואני עושה את מה שאני צריך לעשות, אבל כשאני שומע את זה ואני פותח את הרדיו היום בבוקר בגלי צהל ואני שומע שזה מה שיאיר לפיד אומר, אז הוא, בוא, אני אגיד לך משהו, או שהוא בלחץ כי אין לו את מה שהוא ציפה שיהיה לו, או שהוא לא קורא נכון את התמונה, כי לא ייתכן עם מי הוא יעשה, מה המחיר שהוא ישלם בשביל שהצד השני יוכל לעבור לממשלה. הרי בוא ננתח את התמונה כמו שבסדר, כחלון מחכה לביבי שיעזוב, בסדר, בשביל להיכנס לליכוד. ייתכן גם שבוגי אותו דבר, וייתכן מאוד שהרבה מאוד אנשים מחכים לזה. זאת אומרת, הליכוד אחרי בנימין נתניהו הוא ליכוד אחר לגמרי, לא מבחינת הליכוד עצמו, אלא מבחינת המנהיגות. צריך להחליף את המנהיגות. הרבה מאוד אנשים מחכים להיכנס לתוך הליכוד, גם לכבוש את הליכוד ולהיות שם. לכן אין בתפיסה לבוא ולהצביע בעד זה שגנץ יהיה אנשי ימין מובהקים, נראה לי קצת הזוי. לכן הדבר היחידי שיש לו אפשרות זה לשנות את הגושים. והוא יש לו פה קול, זאת אומרת כל מי שמתלבט והוא רוצה להצביע במפלגת עבודה, הוא יקבל גם התיישבות, גם חקלאות, גם ציונות, ויקבל גם את כל מה שנקרא תפיסה של החיים שלנו, והם כולם יודעים שאנחנו בעצם נתמוך בגנץ. זה מאוד פשוט, זאת אומרת הם מקבלים שני כרטיסים בכרטיס אחד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, ברמה האישית, אני יודע שקצת קשה ככה לתאר מה יקרה בעוד שבועיים שלוש, אבל בכל זאת, אתה היום מסוגל לעבוד עבודה משותפת עם יאיר לפיד באותה קואליציה שאתה מדבר עליה?
אני יכול לעבוד עם כל מפלגה ועם כל בן אדם שישרת את מדינת ישראל. אין לי ספק שגנץ, שהוא גם ידיד, גם רמטכ"ל שהיה בצוק איתן ואני הייתי ראש מועצה, יכולים לעבוד ביחד. אותו דבר עם אשכנזי שהיה רמטכ"ל בתקופת עופרת יצוקה. אין שום ספק שיש לי קשר עם האנשים האלה, אנשים מדהימים, אני מברך על שנכנסו לפוליטיקה.
אמרת גנץ, אמרת אשכנזי, מה קורה עם...
אני אומר לך את מה שאני... אני אומר לך את הדברים כמו שהם, בסדר? אני רוצה לעבוד עם אנשים שהבטיחו לי דברים כשהם היו רמטכ"לים, קיימו אותם, בני אדם שפה וליבן מולכים ביחד, ואני לא רוצה לעבוד עם האנשים שאמרו דברים ובסופו של דבר עשו דברים אחרים.
אז מה תעשה ביום שבו, במידה ולא תבוט על הרוטציה, יאיר לפיד עומד בראש לא יודע, שליש אחרון של קדנציה או כמה שזה לא יהיה בסופו של דבר, מה, אז תגיד רגע, אני פה לא יכול לעבוד איתו?
אני לא אמרתי את זה, אני יכול לעבוד עם כל אחד.
ואתה אומר, אני לא רוצה לעבוד עם מי שהבטיח לי דברים,
אני, אבל אתה יודע, אתה שמעת פעם איך מדברים על בנימין נתניהו, השרים של הליכוד, אתה יודע איך הם מדברים, והם עובדים איתו. לכן, בוא, כשצריך לשרת את העם, צריך לשים את כל הדברים הפרסונליים וכל הדברים האישיים בצד. גם אם זה כואב, עם כל מה שמשתמע מהדבר הזה. אני רק אומר לך, אני מאמין לאנשים שעבדתי איתם, ואני לא מאמין לאנשים ששיקרו לי ואמרו לי דברים אחרים לגמרי. זה הכל. אבל למען העם, אני הרבה דברים יעשה. אני משרת את העם. כן. ביום חמישי אני באתי עם הפגנה של עוטף עזה לרוטשיל, לקחתי את האוהל וישנתי שם. זה אני. אני עושה את הדברים כי הלב והראש מדברים את אותה שפה. אני לא אפקיר את התושבים שלי, וכל מה שאני צריך לעשות בשביל לשדר את עוטף עזה, את החקלאות ואת ההתיישבות, אני אעשה. גם אם אני צריך לבלוע את הרוק פעמיים, וגם אם אני צריך לבלוע גלולת רעל בבוקר לפני שאני מתחיל לעבוד.
וואה, עד כדי כך. חבר הכנסת חיים ילין, אנחנו עוד יומיים וקצת כדי שסוף סוף הערפל הזה ירד ונרגע. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
להתראות, כל טוב.
שלום, שבוע טוב וחודש טוב. אנחנו אומרים לראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן. שלום הרב.
שלום, שבוע טוב וחודש טוב, ושיהיה אך טוב לישראל.
כן, אז הנה, יש לנו עוד יומיים כדי לגרום לזה שיהיה טוב לישראל.
בעזרת השם, אנחנו מצפים ומאמינים.
כן, ורצינו לשאול, ישנה איזושהי תחושה שהרבה מאוד מרבני הציונות הדתית, ולא רק הם, מוטרדים מהתופעה הזו שמכונה תופעת זהות, ההצבעה לזהות, מקרב מצביעי הימין והציונות הדתית. לכאורה, מרה, הנה אנחנו מתקרבים לחג החירות, ויש פה מפלגה שמדברת על חירות ועל חופש ועל יהדות ללא כפייה ואופייה היהודי של מדינת ישראל. מה רע בעניין הזה?
קודם כל, אלה הן סיסמאות שאני מקווה מאוד שלא תתגשמנה, כי מדובר בהרס של עם ישראל ושל מדינת ישראל. קודם כל, גם מבחינה מהותית, לא ניתן להפריד בישראל דת ממדינה. זוהי מדינה יהודית. המדינה היהודית היא במהותה דתית. כמו שלא ניתן להפריד כל יחיד. אני אדם או אני יהודי? אני אדם יהודי, זה דבר אחד. אי אפשר להפריד מבחינה מהותית. אבל גם אם מבחינה מהותית אולי אנשים לא תופסים את הדבר, אבל מבחינה מעשית, ריבונו של עולם, אם אכן יהיו נישואים אזרחיים במדינת ישראל, אז לא עלינו, זה עם ישראל נחצה לשני עמים. זה חוסר כל אחריות. לא עלינו, מה יקרה? שיוכל להיות מחר מחרתיים בחור בעל תשובה צדיק, אבל הוא לא יוכל להתחתן עם אף יהודי, כי הוא יהיה ממזר. כי אם יש נישואים אזרחיים, אז הקידושים תופסים, הם הופכים להיות בעל ואישה, אבל גירושים אזרחיים זה לא שווה כלום, והיא נשארת להיות אשת איש, ומתחתנת אחר כך ומולידה ממזרים. זה חמור מאין כמוהו, זה חוסר אחריות משווע. במקום המדינה, אפילו אנשי מפאי, אנשי השמאל, הבינו שנישואים וגירושים חייבים להיות על פי דין תורה. איזה מין דבר זה להפריע סיסמאות של חופש, חירות? מה קורה כאן? איזה מדינה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שימשך שעם ישראל ימשיך להיות עם ישראל, ומדינת ישראל תהיה מדינה אחת של כל היהודים ועם ישראל. איזה מין דבר זה? זה ממש חוסר אחריות משווע.
אולי אומר משה פייגלין, שראינו עד היום מה גרמו גרם כל העירוב הזה של פוליטיקה דתית, של מפלגות דתיות שגרמו להסנעת היהדות והסנעת התורה, והוא כל הזמן מנופף בזה שאת מצוות המילה מקיימים וקח את מצוות הכיפור, ברגע שאין חוק שמחייב את המצווה, אנשים מקיימים את זה, אבל כשמתחילים לחייב אדם, אז הופך את הרבנות למקום שאנשים לא רוצים להיכנס אליו. מוכנים להיות עם רב שיסדר חתונה, אבל לא דרך הרבנות. אולי יש בזה זה עניין?
קודם כל, אני רוצה להגיד שהדבר הזה הוא פשוט שקר מיסודו. אני אסביר, זה שקר מיסודו. סוף כל סוף, אני זוכר, ואני מוכרח לומר שברוך השם, אני זוכר את המדינה בראשיתה, ועוד לפני קום המדינה, אני זוכר שהייתה מציאות של אנטי דת. ברוך השם, יש התקדמות שאין כדוגמתה, אין שום הסנאה, ההפך הגמור, יש התקדמות שאין כדוגמתה. אם ניקח לנו מה שקוראים קיבוצים חילוניים, זמנו גם אם היית תורם להם בית כנסת, התנגדו שיבנה בית כנסת שם. היום יש בכל הקיבוצים בתי כנסיות, ובכלל יש תופעה של ציבור מסורתי גדול. זה לא נכון, יש התקדמות אדירה בכל מה שקשור לתורת ישראל ולדת ישראל. ההפך הגמור, מי מסני? מה מסני? אני לא מבין מה מסני. אולי נבוא ונגיד שיות שיש חוקים במדינה ומסני את המדינה, אז בואו נפסיק, לא יהיה אף חוק במדינה, יהיה אנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה, לא יהיה אף חוק. למה? כי זה מסני, החוקים מסניים. איזה מין הפרחת סיסמאות כאלה, חוקים עשים כל חברה יש לצורך בחוקים. איזה דוגמה זה מברית מילה? ברית מילה זה עצם הסימן היהודי שכל אחד עושה. אז מה זה ברית מילה? הוא עושה מפני שאין חוק? גם זה המדע מעוותת, לא אמיתית. הוא עושה ברית מילה, כי הוא מבין שזה סימן של היותו יהודי. זה לא מפני שאין חוק. ואם היה חוק, אז הוא לא היה עושה את זה. זה המדע לא נכונה. וכל הדברים האחרים, איפה יש חוק? רק נישואים וגירושין, וזה מוצדק מאוד, כי זה שומר על אחדות העם, וכל מה שקשור לצביונה הציבורי הממלכתי של מדינת ישראל. למה להגזים, חוקים, מקופים, מי קופה? אין שום קפייה. סוף כל סוף, כל מדינה יש לה חוקים. אם חוק הוא קפייה, אז כל חוק זה קפייה. וכל חוק מתקבל על ידי רוב בכנסת. ורוב בכנסת זאת אומרת נציגות של רוב העם. איזה המדה מעובדת של דברים האלה?
אז אני אשאל את הרב כך, מכיוון שאני משער שהרב פוגש ראשי ישיבות, רמים, רבים שפוגשים את הנוער בכל יום ויום, מה בכל זאת הם אומרים? מה שומעים בני הנוער או הצעירים שנמצאים היום בפעם הראשונה מול הקלפיות ואומרים, כן, זה הרעיון שאנחנו רוצים ללכת אחריו, מתוך הציונות העתית, מתוך בית המדרש.
קודם כל, יש גם כאלה, אני מבין, כי זה סיסמאות, סיסמאות מושכות, חופש מושך, אבל זה לא חופש, זה הפקרות. זה חופש, זה הפקרות. ההיתר לצרוך סמים, זה לא הפקרות. לצרוך סמים, כל מי שירצה, לצרוך סמים, קלים. סמים, ימחור סמים. אנחנו לא סובלים מספיק מזה שמחורים לכל מיני דברים, זאת אומרת, מחורים לסמים, הרי כל זה הרס של הכל. הסעירים נמשכים חופש, אבל זה לא חופש, זה הפקרות. הפקרות. צריכים
לחגילה.
צריך למנוע הפקרות.
הניסיון של אנשיו של פייגלין להבהיר במדויק שלא מדובר בהפקרות של סמים לכל, אלא סמים קלים, זאת אומרת, מריחואנה או קנאביס, למי שנזקק לזה מבחינה רפואית, להיות יותר קלים במתן המרפא הזה?
קודם כל, אם מי שנזקק לדברים מבחינה רפואית, איש לא מונע את הדבר למי שנזקק מבחינה רפואית, אבל זו זהירות גדולה, שזאת לא תהיה מגפה.
כן. בכל אופן, הרב שומע גם באופן ישיר ואישי מתלמידים דברים
לא,
על...
אני תלוי איפה, אני מודה. אני לא נפגש עם כולם, אני בטוח שיש מרבים מבני הנוער שנמשכים לסיסמאות כאלה. לכן צריך לומר באופן נחרץ, שזה הרס, זה פגיעה קשה, זה חוסר כל אחריות. אני רוצה גם זה לומר, אני לא אומר שאנשים שמציעים את הדברים האלה, אז הם מציעים את הדברים האלה במכוון, כאילו הם לא אכפת להם. הם טועים, הם שוגעים, אז אנחנו צריכים למנוע את הדבר, אנחנו צריכים להטריע נגד את הדבר הזה, אנחנו צריכים להסביר לציבור שזה טעות גדולה, ושחלילה חלילה לתת כוח למין טעות כזאת.
בעבר יצא לרב לפגוש את משה פייגלין? לשיחה כלשהי?
תראה, משה פייגלין למד אצלנו בישיבה התיכונית. אני באופן אישי אוהב אותו, זה לא קשור לעניין, אני מדבר לא על הצד האישי.
אבל מאז שהוא נמצא בהנהגה, בימי זו ארצה, כחבר כנסת אולי.
לא, אין לי קשר מיוחד
איתו. כן. הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא, אני מאוד מודה על הדברים, ושיהיה בהצלחה לעם ישראל.
תודה, שלום, שלום.
כל טוב, שלום, שלום. המתח סביב מערכת הבחירות עומדת להסתיים לא נוגע רק לשאלת התוצאות, אלא גם לשאלת התערבותן של טכנולוגיות מתקדמות בהליך הבחירה עצמו. זה כמובן לבד מתהליך שטיפת המוח של כולנו בשבועות האחרונים, על ידי כל מיני טכנולוגיות ובוטים וכאלה. אנחנו רוצים לתהות עד כמה באמת בינה מלאכותית יכולה להכריע מערכת בחירות, ואיתנו נמצא על קו הטלפון, הדוקטור אראל מנשארי, שלום לך.
שלום, שלום, זה מנשרי דרך אגב, אבל כותבים את זה אותו דבר.
לא, אבל אנחנו נאמר את זה נכון, אז מנשרי, אז ראוי להגיד מנשרי. ראש תחום הסייבר של HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, וגם ממקימי מערך הסייבר של השב"כ, ואני רוצה לשאול אותך בתחילת הדברים, יש לאנשים אולי תחושה שעם כל היכולות הטכנולוגיות, אולי בכלל אין מה להאמין לתוצאות, כי... הכל כבר יכול להיות.
קודם כל אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, וצריך לבדוק אותם. פשוט כדי להאמין צריך לבדוק. בתכלס זה נכון שאפשר לשחק עם תוצאות, ואפשר לעשות הרבה מאוד מניפולציות, כי עולם הסייבר מאפשר לנו לעשות דברים שהם טובים, ובצידם גם לא מעט דברים די רעים, שבכל מישורי החיים שלנו. היום אנחנו... תלויים בטכנולוגיות ובמערכות בצורה כזאת שאנחנו לא יכולים לראות אותנו חיים בלעדיהם. כל דבר שאתה נוגע בו היום מופעל בצורה כזו או אחרת על ידי מערכת ממוחשבת. גם הטלפון שבו אני מדבר איתך זה למעשה סוג של מחשב. השואב אבק הרובוטי שיש לחלק גדול מהאנשים בבתים, זאת מערכת ממוחשבת שמשדרת. יש כאן חלק מהמקררים היום הם מערכות ממוחשבות. יש מחשב היום כמעט בכל דבר שאנחנו נוגעים בו, הוא סוג של מערכת ממוחשבת, ולכן אם אני מכיר את החסרונות ואני בודק מאיפה אני יכול להיכנס, ואני גם יודע שבכל יום מתגלות קרוב למיליון פגיעויות במערכות טכנולוגיות ובמערכות הפעלה וכדומה, קשה מאוד להגן על כל הפרצות. ואם אני מבין את זה ויש לי מוח קרימינלי או שיש לי מטרות מסוימות, אני יכול לנסות להגיע גם לבצע מניפולציות ולשחק בתודעה של בני אדם בצורה כזו או אחרת. עצם זה שאתה מעלה את העניין שאנשים יש להם חששות שמה קיימים זיופים ואי אפשר להאמין, זה כבר אומר שמי שרוצה להטיל את הספקות הזה האלה יצליח. אני יכול לדבר איתך למשל על מחקר של אוניברסיטת ג'ון הופקינס בשנה שעברה, שמדברת על כך שמראה איך מ-2013 הרוסים, כחלק מהניסיונות שלהם לשסע את החברה האמריקאית, את הפועל היוצא הגדול שזה ראינו אחר כך במערכת הבחירות בארצות הברית ב-2016, אז כבר מ-2013 הם ביצעו מניפולציות והכניסו מידע שקרי לרשתות חברתיות על נושא החיסונים, וגרמו לזה שאנשים הטילו ספקות ביעילות של החיסונים, ואפילו כל מיני מחקרים פסבדו מדעיים שכתובים מאוד יפה אבל אין בינם לבין מדע שום דבר, שמראים שכביכול חיסונים הם מסוכנים והורגים בני אדם. הדברים האלה אחר כך זולגים גם לארץ הקודש, וכאן כל מיני...
רגע, לפני שהדברים זולגים, אתה רוצה לומר שהרוסים עשו את ההשלכה של כל אבני הדומינו הללו, זאת אומרת, אנחנו נשפיע בנושא החיסונים, זה ישפיע על מבנה החברה, על השסע.
חלק קטן, תקשיב, זה לא הדבר היחיד, אנחנו מדברים כאן על מערכה כוללת, מדברים כאן על מפעל מאוד מאוד גדול של לפחות שלושה ארגונים שפועלים זה בצד זה, וכל אחד מהם צריך לשבץ את האבן שלו בפסיפס, והחלק מהעניין זה לגרום לכך שאנשים יטילו ספק במבנה החברה ובכל מיני דברים שקיימים בחברה שאנחנו מכירים. אז החיסונים זה דבר אחד, ואחר כך משפחות לא מחסנות את הילדים, ואנחנו רואים מה גורם כאן עם שפעת, חצבת ודברים כאלה, אבל בצד זה אתה גורם למשל לאוכלוסיות של מיעוטים בארצות הברית, כמו היספנים, כמו אפרו-אמריקאים, להטיל ספק ביעילות ובאמינות של הדמוקרטיה בארצות הברית, בכך שאתה גורם להם לחשוב שהדמוקרטיה היא רק לעשירים בלבד וללבנים בלבד, וכפועל יוצא מזה אתה גורם להם אולי לא להגיע להצביע בבחירות, כי גם ככה הכל לא אמין, וכמו שאתה אמרת, אם האנשים מטילים ספק בתוצאה של הבחירות, אתה הולך להצביע. מצד שני, אתה רואה איך הרוסים באים לצד שהם כן רוצים שילך להצביע, ומסמנים שם כל מיני גורמי כוח, כמו למשל אגודת הרובעים, שמזוהה מאוד עם הצד הרפובליקאי, עוד לפני שהם יודעים שטראמפ, לפני שטראמפ בעצמו יודע שהוא הולך להציג את עצמו כמועמד לנשיאות, הם מתחילים לטפח אותם, הם אפילו שולחים לשם סוכני השפעה, וגם לוקחים את ראשי האגודה הזאת לביקורים ברוסיה ובעוד מקומות, ועושים להם גוד טיים וכל מיני כאלה. זאת אומרת, יש כאן מערכה כוללת, זה לא רק הדבר הזה, בצד הדברים האלה, הם גם מבצעים מניפולציות על דעת קהל, עם הפצה של הרבה מאוד מידע שקרי, על ידי בני אדם, על ידי מה שנקרא אבטרים שמנוהלים על ידי בני אדם, שיש להם מספר חשבונות תחת שמות שונים, והם גם מהדהדים אחד את המידע של השני ברשתות החברתיות. בצד אלה ישנם גם מה שנקרא בוטים. ובוטים זה כבר מערכת של, למעשה, הרובוט זה מהקיצור של המילה רובוט. אנחנו מתכנתים מערכת ש... תדמה לבן אדם שמגיבה בתנאים מסוימים ובפרמטרים מסוימים על מידע שמעניין אותנו להגיב, ואנחנו יכולים לתכנת אותו למשל לקחת מידע שמופץ על ידי אבטרים, על ידי פרופילים מסוימים מאוד ברשת חברתית שמעניינת אותנו, ולהדהד את המידע הזה ולתת לו ביטוי, וגם לעשות לו שר, וגם לעשות לו לייק ודברים כאלה בצורה אוטומטית.
וגם לנסח אותו מחדש בצורה מעט שונה, ושתהיה גם הגיונית.
בוט בדרך כלל לא ינסח, אבל אבטר בן אדם יכול לנסח. אנחנו יכולים לעשות כמה דברים כאלה, אפשר לעשות מניפולציות, יש היום בינה מלאכותית שמאפשרת כבר לבצע כתיבה גם, או שינוי, או שיבוש, או לנסות, אנחנו יכולים לבוא גם ולהגיד, אתה מזהה מילה מסוימת, שנוגעת למועמד מסוים, אז בוא תשנה ותחליף את המילה החיובית במילה שלילית שאתה מחליט מראש להכניס אותה. אז גם את זה אפשר לעשות. אפשר לעשות כאן כל מיני מניפולציות גם בכיוונים האלה.
וחוץ מזה אפשר לעשות עוד דברים, אתה יודע, ביומיים האלה, ביום הבחירות אפילו עצמו, אפשר לעשות עוד דברים ולשבש את כולנו?
בוא תזכור, אתה יודע מה, בוא תזכור דבר אחד. אתה זוכר את הסרטון של ראש הממשלה בבחירות הקודמות, שבו הוא טען שהערבים נוהרים לקלפיות?
כן.
והשינוי והסחף שזה עשה בדעת הקהל ובשינוי כיוון של חלק ממצביעי לפחות הימין, שבאו ואמרו, בואו, אם ככה נשנה את דפוס ההצבעה, במקום להצביע למפלגה מסוימת, נצביע למפלגתו של ראש הממשלה, כי דבר כזה קורה. אם אני מתכנת, אני יכול לעשות כל מיני מניפולציות רגשיות ודברים דומים, גם באמצעות מערכת של אותם אבטרים, או במקרים מסוימים גם בוטים, ולגרום לאנשים לרוץ ולשנות את, או להשפיע על דפוס ההצבעה שלהם. בוא תזכור שהנושא של בחירות הוא לא מהראש, הוא אפילו לא מהלב, הוא מהבטן. אנחנו בוחרים בצורה אמוציונלית הרבה מאוד פעמים, וזה דבר שברגע שאתה מבין אותו, אתה גם יודע להשפיע עליו.
עד עכשיו דיברת על ההשפעות, על התודעה, על ההשפעות, על המחשבה של המצביע. אני רוצה לשאול אותך אם אפשר פיזית לקחת את המספרים ולתעתע בנו.
בארצות הברית למשל, לפחות ב-22 מדינות, התחקיר של ה-FBI הראה שהרוסים הצליחו להגיע גם למכונות ההצבעה ולפגוע בהן. עכשיו, אם הייתה השפעה אמיתית על ההצבעה כתוצאה מכך, לא פורסם, אני לא יודע. בהולנד, כשההולנדים הבינו שהרוסים נמצאים אצלם במכונות ההצבעה, ההולנדים חזרו להצבעה ידנית. אז אצלנו במדינת ישראל ההצבעה ידנית, אי אפשר להגיע למכונות הצבעה. מה שכן אולי אפשר לנסות להגיע, זה לאותם מחשבים של מערכת של ועדת הבחירות המרכזית, ולנסות שם לבצע מניפולציות. ופה ישנה פעילות ענפה של מערך ההגנה, מערך הסייבר הלאומי, יחד עם ועדת הבחירות הלאומית של ישראל, שמנסה לעצור את זה ולהגן נגד פעילות כזאת. אבל בוא נזכור שני דברים. אחד, אין ולא תהיה הגנה הרמטית אף פעם, בשום נושא, אפילו כיפת ברזל לא מגינה הרמטית על כלום. דבר שני, כשאנחנו מדברים על פעילות כזאת או על ניסיון להשפיע, ניסיון כזה לא חייב להגיע רק מבחוץ, זה יכול להגיע גם מבפנים. זאת אומרת, גם מתוך מערכות מפלגתיות ישראליות, אתה יודע, יש כל מיני גורמים שיכולים לנסות לבצע שיבושים ולפעול. אם אתה זוכר, למשל, בבחירות, זה לא בדיוק בתחום הזה, אבל בבחירות המקומיות, אתר שהיה אמור לעדכן של משרד הפנים, בתוצאות ישירות מההצבעה, זה יומיים לא פעל בכלל, בגלל תקלה. לא בגלל שמישהו ניסה לפגוע בו, בגלל תקלה. אז אם אני יודע שיש אתרים שאמורים לדווח לציבור בזמן אמת, או לתת מידע לוועדת הבחירות המרכזית, מקלפיות שונות באמצעות תקשורת, על מידע שקורה או על כמות מצביעים או דברים מהסוג הזה, ואני מצליח לאתר ולנטר את אותה תקשורת ולפגוע בה, אולי אני אצליח לעשות עוד דברים.
בקיצור, הסיפור הזה...
ברגע שאני נסמך על טכנולוגיה, אני צריך להבין שלטכנולוגיה ישנן מגבלות, כשהמגבלה העיקרית היא הצורך שלי להגן על עצמי ולגרום לכך שאף אחד לא יעשה בטכנולוגיה הזאת שימוש לרעה.
זה נשמע כמו משהו שהולך ונהיה יותר מסובך ממערכת בחירות אחת לשנייה. דוקטור הראל מנשרי,
מנשרי,
הנה אמרנו את זה נכון, ממקימי מערך הסייבר של השבק, ראש תחום הסייבר של HIT.
כן, אבל אני אגיד שהכל הוא באפשרות של עבודה, בשום דבר הוא לא בשמיים, אפשר להגן, אפשר לעשות, אפשר לעבוד, הגנה היא לא הרמטית, אבל בהחלט היא אפשרית, ושיהיה לנו בחירות מוצלחות.
כן, בעיקר להירגע. תודה רבה לך, כל טוב. בין כל ים ההתמכרויות שכולנו טובעים בהם עוד לפני הקנאביס, אנחנו נדמה לנו שבשבועות האחרונים שתי התמכרויות משתלבות זו בזו, ההתמכרות לפוליטיקה וההתמכרות לרשתות החברתיות, כשהרשתות מגויסות כולן להניע את הספינה הפוליטית שלנו, ימינה ושמאלה, אז כולנו מרותקים, מגיבים, מעבירים, בעיקר אנחנו מחורים, אנחנו רוצים לצוחח על השפעותיהן של הרשתות החברתיות עלינו, גם כבודדים, גם כחברה. איתה נמצא על קו הטלפון דוקטור אריק שרמן, חוקר במרכז האקדמי רופין, שלום לך.
שלום, שלום.
אז עד כמה אנחנו משתנים בעקבות ההתמכרות הזו?
תשמע, כנראה שמדובר בשינוי גדול מאוד, שלחלקנו זה שינוי מבורך, כלומר אנחנו לומדים להשתמש באינטרנט בצורה טובה, לומדים להשתמש ברשת החברתית, יוצרים קשרים, פוגשים אנשים, אבל כנראה שלהרבה מאוד אנשים, ובראשם חבר'ה צעירים, הרשתות החברתיות והאינטרנט והשימוש בחינם והשימוש השופע פוגע בנו. זה פוגע בתפקוד של הראש, זה פוגע ביכולת לחשוב, וזה עושה אותנו יותר מדוכאים, וזה עושה אותנו פחות מאושרים. כמובן שאני מדבר על הממוצע, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר בצורה גורפת.
למה מדוכאים? זאת אומרת, ברור לנו למה אנחנו פחות מפעילים תאים, כי אנחנו לא צריכים לדפדף בספרים ולנסות להשליך ממקום למקום. בקיצור, אנחנו לא צריכים ללמוד, אלא רק מלעיתים אותנו. אבל למה אנחנו נהיים יותר מדוכאים מזה?
תראה, אני מסתכל על דוח האושר שהתפרסם לא מזמן, ואני רואה את החבר'ה, צעירים אמריקאים, גיל, כיתה י' ב', ישנים פחות. וכשאתה ישן פחות, אתה הופך להיות פחות רגוע, פחות סובלני, פחות הכל, ומין הסתם אתה גם תהיה יותר מדוכא. אנחנו רואים בדוח שאנשים מבלים פחות זמן, מקדישים פחות זמן לקשרים חברתיים. זה נכון שיש לנו חברים ברשתות החברתיות, אבל זה לא אותו דבר כמו לדבר עם חבר, חברה, חברים. ולכן אם אתה שואל אותי, זה די ברור. קשרים חברתיים עושים אותנו מאושרים, שינה עושה לנו טוב, ואם אנחנו מפחיתים משניהם, אנחנו יותר מדוכאים ופחות מאושרים. הסיפור פה מאוד פשוט. שלא נדבר על ההשפעות הפסיכולוגיות, ועל הבריונות שיכולה להיות ברשת, ועל הנקמנות שיכולה להיות ברשת. אתה דיברת על פוליטיקה, אז מן הסתם זה הופך להיות כלי שמשרת קבוצות מאוד מאוד מסוימות. לא סתם אנשים מחפשים את התשומת לב שלנו, וזה הסיפור. התשומת לב שלנו מופנית למקומות שמייצרים פחות עושר, ומייצרים לנו יותר לחץ ויותר התרגשות שהיא לא חיובית לחיים שלנו.
העובדה שפתאום אנחנו יכולים ליצור קשר עם מי שבסך הכל 20 שנה אחורנית לא ניתן היה לחשוב על אפשרות ליצור אותו קשר בקצה הגלובוס או בתחומי עניין אחרים לגמרי, זה פותח אותנו שאנחנו לא עסוקים רק בדלת אמות שלנו, אלא אנחנו יכולים לפרוץ אל כל מיני עולמות אחרים לגמרי, להתעניין מה קורה עכשיו עם החללית בדרך לירח, או להתעסק עם ענייני ה-National Geographic או כל דבר אחר, דברים שפעם זה היה כל כך מסובך לעשות אותם.
נכון, אבל השאלה פה, ואני עוד פעם בתור כלכלן ומחקרים שאני עושה בתור כלכלן עם שותפים שלי ובראשם פרופסור טל שביט, מנכ"ל למינהל, אנחנו יודעים שהעניין הוא לא האם אנחנו עושים או לא עושים. זה ברור שליצור קשרים ולעקוב ולאסוף נתונים ולהתעניין זה חשוב. השאלה היא במינון. כשאני רואה שחבר'ה צעירים מבלים 6 שעות מול האינטרנט, זה כבר הופך להיות מוגזם. זה לא אפס או אחד, זה לא דיכוטומי, כלומר, זה לא שאני חושב שאל תשתמשו בכלל. נהפוך, זה נהדר, תשתמשו. השאלה היא כמה אתם משתמשים. ופה מגיע מרכיב ההתמכרות. אנחנו יודעים שזה מוצר, שירות, שמקבלים אותו בחינם. וכשאנחנו מקבלים דברים בחינם, אנחנו מבצעים צריכת יתר. זה נכון, סלח לי, לגבי סמים שמקבלים אותם בחינם ואז מתמכרים, וזה אותו דבר לגבי רשתות חברתיות ואינטרנט ומשחקים. אם אתה עושה דברים במינון, אתה רק תהנה. אבל ברגע שאתה חוצה סף, ברגע שאתה לא שולט בתשומת לב שלך, וברגע שאתה לא שולט בתכנים שאתה נחשף אליהם, אתה מתחיל כבר לעבור לתחום השלילי. לכן אין פה שאלה של האם לאסור או האם למנוע. לא, זה דבר חשוב, אבל המינון, שמקדישים 6 שעות לדבר הזה בממוצע, ואני מדבר על הנתונים מדוח העושר העולמי, זה הופך להיות מוגזם. פחות ישנים, פחות מבלים עם חברים, פחות עושים ספורט, פחות סתם נחים, פחות סתם משתעממים. ולכן העניין הוא מינון. אין פה כוונה למנוע לגמרי. זה ברור איך, שאם אתה...
אם אתה צריך עכשיו להמליץ לצעירים או להורים של צעירים, מה לעשות? איך נותנים לאותו אדם שכל כך רוצה להגיע לשש שעות ואולי יותר, שבכלים השכליים והקוגנטיביים שלו, הוא יגיע למסקנה שהוא צריך לצמצם?
תראה, זה קשה, לאדם לבד, בטח לבן אדם צעיר, קשה להגיע למסקנה הזאת לבד, כלומר, קשה לו לצמצם, הוא נחשף, הוא מתמכר, וזאת הבעיה בהתמכרות. לכן יש תפקיד מאוד גדול להורים בראש ובראשונה, להסביר, להגביל, לשתף, לערב, כלומר, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, כשאני נוסע עם הבנות שלי לחול, ושתי הבנות כבר גדולות, אני לא מרשה לקחת טלפונים סלולריים, אני לא לוקח בתור דוגמה אישית, ולהם אני גם לא מרשה. אז בפעם הראשונה הם התרעמו, ומה פתאום, מה פתאום, פעם שנייה, פעם שלישית, ופרפך להיות הרגל ואתה רואה שינוי. לכן, תפקיד ראשון זה להורים שמחנכים את הילדים. תפקיד שני זה למערכת חינוך. אתה לא יכול לאפשר להכניס את הדברים האלה שלטעמים רק פוגעים לתוך הבית ספר ולאפשר שימוש. לכן צריך, הכי טוב היה למנוע בכלל הכנסה לבית הספר, תשתמשו בזה מחוץ. אבל גם אם אתם מכניסים, בטח לא להשתמש בזה בתוך השיעורים, בטח לא להסתובב ולהיות דבוקים לזה. לכן יש פה שתי מערכות וזה עניין של חינוך. כמו להרבה דברים, אנחנו מדברים על חינוך.
נתת את הדוגמה האישית, את הדוגמה האישית שלך, ונדמה לי שאפשר וצריך לשאול גם, מכיוון שהטלפון הסלולרי שאיתו כל הצוהר הזה לעולם הרחב, העולם האינטרנטי הרחב, הוא גם משמש אותנו לצורך הבסיסי של טלפון, לשיחות. אז איך אפשר מצד, גם להתנתק, אבל גם להמשיך, אנחנו צריכים לדעת, להתקשר לאנשים שידעו איפה אנחנו, כל הדברים הבסיסיים האלה.
נכון, אז בדוגמה האישית שלי, אני נשוי ועם שתי בנות, אז רק אשתי לוקחת טלפון סלולרי לטיולים. זה עניין של מינון, וגם כשאנחנו מדברים, שוב אני יכול לתת את הדוגמה האישית שלי, אני דורש מהבנות שלי להקדיש זמן לנגינה, ללימוד, לבילוי עם חברים. הן רוצות להיות באינטרנט, הן רוצות לשתף דברים באינטרנט, ואני לא מרשה. עשיתם, התקדמתם, התפתחתם, אחר כך יש לכם את הזמן קנאי ואתם יכולים לעשות בו מה שאתם רוצות. זה עניין של מינון, ואני חושב שבתור הורה, בתור מערכת חינוך, יש לנו אחריות עצומה, כי אנחנו מתמודדים עם תופעה של התמכרות. התמכרות נוראית, לפי דעתי זאת התמכרות נוראית. אנחנו מבינים שלהתמכר לסמים יכול להיות נורא, אנחנו מבינים שלהתמכר להימורים יכול להיות נורא, אבל פה מדובר בדיוק באותה צורה. המוח שלנו, בטח מוח של ילדים, לא מסוגל להתמודד עם הפיתויים שהרשת כל הזמן מציעה לנו. ולכן אנחנו נוותר על שעות שינה, ואנחנו נוותר על שעות ספורט, ואנחנו נוותר על שעות, לא כי אנחנו מבינים את המשמעות של הוויתור, אלא כי אנחנו בכלל לא חושבים. אנחנו הולכים ועושים משהו שקל לנו, שנגיש לנו, שהמוח שלנו כל הזמן נוטט, תבדוק ברשת, תבדוק ברשת, אולי עשו לך לייק, אולי עשו לך שר. המוח מתמכר לזה. ולכן יש פה אחריות להורים ולמערכת החינוך לבסט, להגביל. זה עניין של הקצאה, סליחה שאני מדבר בשפה של כלכלן, אבל אנחנו יודעים שכשיש לך משאב שנמצא במחסור, בזמן פנאי, זמן בכלל במשאב שנמצא במחסור, צריך ללמוד איך לחלק אותו, איך להקצות אותו בצורה הכי טובה. אז אם אני מדבר על מפעל, אז איך אנחנו מקצים משאבים בשביל להיות יותר, בשביל לייצר יותר ורווחים יותר. אבל לאדם, מה יותר חשוב מאשר להיות מאושר? מה יותר חשוב מאשר לחיות חיים מלאי משמעות? ולכן אנחנו רוצים ללמוד להקצות את זה. וזה התפקיד של ההורים, זה התפקיד של מערכת החינוך. ילדים לבדם לא יעשו את זה. הם פשוט הופכים להיות מכורים.
כן. טוב, נשמע משימה לא פשוטה להורים, למחנכים, למורים, לכל מי שנמצא מסביב. ונקווה מאוד שהסוסים כבר לא ברחו מהעורבה, ואפשר עוד לעשות משהו לנתב, כי נדמה שמול כל הניסיונות של המחנכים יש גופים עתירי ממון וחובקי גלובוס שכל המטרה שלהם היא בדיוק הפוכה, להכניס אותנו יותר עמוק אל ההתמכרות הזאת. נשמע לא פשוט. הדוקטור אריק שרמן, חוקר מרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה. תודה רבה על הזמן שלכם. טוב. תודה רבה. יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, יומן פוליטי מאוד, כצפוי, סך הכל אנחנו די מתקרבים אל פתיחת הקלפיות, ועכשיו אנחנו נודה לאורחי היומן הזה. לראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן. נודה גם לעידית סילמן, כנראה שברעיון הבא נקרא לה כבר חברת כנסת, אלא אם כן תהיינה הפתעות בלתי צפויות. לחבר הכנסת עדיין ואולי, יכול להיות גם בקדנציה הבאה, חבר הכנסת חיים ילין. לדוקטור הראל מנשרי. לדוקטור אריק שרמן. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, שורות טובות. חודש טוב, עדיין אפשר להגיד חודש טוב. להשתמע.